אנחנו בשיעור הקודם, אנחנו עסקנו במקדש שלמה, ואני רוצה שוב לחזור. אנחנו היינו, אתם רואים, בפרק זין, ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, והיכל את ביתו, ויבן את בית יער הלבנון, 100 אורכו ו-50 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו. ובעצם אם נסכם את סוף השיעור הקודם, מה שאנחנו ראינו זה שבית המקדש, למעשה, הוא מתברר שהוא חלק מקומפלקס, כן? כלומר, אין רק את בית המקדש, כמו שאנחנו רגילים היום בציורים שלנו, אין רק, אנחנו רגילים, כשאנחנו מציירים, אני יודע מה, איזה ציור עתידי של בית המקדש, אנחנו רואים איך כל מתחם הר הבית הופך להיות מקום של המקדש. מזכיר, להבדיל אולי את המציאות שיש היום, שיש את אל-אקצה על מקום המקדש, יש, כלומר יש את אל-אקצה, זה המסגד בכיפה, יש את כן, יש את כיפת הסלע שם, ויש את המסגד בצד הדרומי, וכל השטח הוא למעשה מקום של, נקרא לזה בלשון גסה, מקום של פולחן. לעומת זאת, כשאנחנו מתבוננים בתוכנית של שלמה, והרחיב על זה, כפי שהזכרתי פעם קודמת, הרב יצחק לוי במאמרו, אז הוא מדגיש למעשה שהמקדש למעשה מהווה חלק מקומפלקס. מה שהוא אומר במאמרו, כן, על מלכות שלמה, בית השם ובית המלך, הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין בהקשר הזה, שלאחר שעסקנו במבנה בית השם, וסקרנו את פעולותיו של שלמה לבניינו, אנחנו בעצם יכולים לראות שפרקים ו' מתארים את המבנה החיצון של בית השם, פנים הבית, ופתאום עוברים לעסוק בפרק ז' במבנה בית המלך, אבל חוזרים בפרק ז' מפסוקים י' ג' עד נ' א' לעסוק בכלי הנחושת שבמקדש, ורק לאחר מכן יש חנוכת בית השם ותפילת שלמה. ושאלנו בסוף השיעור הקודם למה הכתוב מפצל את תיאור בית השם, ומציב בתווך את תיאור הבית עצמו, כן? גם החוץ וגם הפנים, כשבהמשך הוא עוד עוסק בתיאור כלי הנחושת של המקדש. ולכן הוא מסיק שאין כל ספק שכוונת הנביא להצביע על הקשר המיוחד בין שני הבתים, ולהציגם כמכלול אחד. הכתוב כורך את שני הבתים יחדיו בכמה וכמה פסוקים נוספים, ומעניין במיוחד הנוסח, ויומר שלמה לבנות בית לשם השם ובית למלכותו. זה אמנם פסוק בדברי הימים, אבל רואים כאן את מה? את הקשר. בסוף השיעור הקודם גם הבאנו את הטענה המעניינת שלו, שהיא שלמעשה בניין בית המקדש היה 7 שנים, והסתיים בחודש תשרי, כן? בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו, ובשנה ה-11 בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דור החולים שותה ויבנהו 7 שנים, ואת ביתו בנה שלמה 13, הוא הסתיים בראש חודש, בחודש חשוון, ולעומת עוד חנוכת הבית, היא תהיה בחודש תשרי. אז האם נאמץ את גישת בעל הפניני הלכה, ופרשנים קודמים לרב מלמד, שבעצם זה היה בסוף בית המקדש, אחרי 7 שנים, בסופו של דבר נבנה של הבניין, אז חנכו את הבית, או שאנחנו נגיד שהוא בנה אותו 7 שנים, ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ורק לאחר מכן, והיא מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך, אז באמת הייתה מה? חנוכת המקדש. כן? ופה הוא מביא באמת מדרש מעניין. דבר אחר, והזכרנו את זה, נחזור בקצרה, חזית האיש מאיר ממלכתו. זהו שלמה. באיזה מלאכה? במלאכת בית המקדש. אתה מוצא כשבנה ביתו, הוא בונה אותו ל-13 שנה, וכשבנה בית המקדש, בנה אותו ל-7 שנים, והיא מקץ 20 שנה וגומר. וכולי, מי ששומע שבנה ביתו 13 שנה, וביתו של הקדוש ברוך הוא 7 שנים, סבור שמה ביתו גדול היה משל הקדוש ברוך הוא, תשובה לאו, אלא שנתעצל בביתו, בביתו של הקדוש ברוך הוא לא נתעצל. כלומר, המדרש מנסה להגן על שלמה בהקשר הזה, ולהגיד את ביתו הוא בנה פשוט עם עיכובים. זה שהוא בנה אותו 13 שנה, זה לא מעיד שהבית יותר גדול, זה מעיד פשוט שהוא לא התמיד בו כמו בבניית המקדש. כן? המדרש קובע ממילא שהוא הדגיש את כבוד השם, אבל זה לא כל כך מסתדר. כאילו, ממשל, המצודות באמת אומר שהמקדש היה גדול להפליא יותר מביתו. כאילו מי שהיה מסתכל מכיוון הרובע היהודי ומסתכל על הר הבית, היה רואה את הכיוון של הר הבית לכיוון עיר דוד, היה רואה בית מקדש גדול ובית קטן של שלמה, בית מצומצם יותר. אבל מפשט הפסוקים, כמו שאנחנו אמרנו, או העולה שזה הפוך לגמרי. בית השם זה 60 אמה, או אם נוסיף 10 אמות של העולם, 70 אמה אורכו, כן? 20 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו. בית יער הלבנון הוא עצמו יותר גדול כבר מבית המקדש. והבאנו בפעם הקודמת תמונות שונות איך נראה בית יער הלבנון לפי הפרשנים השונים. כן? אז בית יער הלבנון הוא גדול הרבה יותר, הוא 100 אמה אורכו, 50 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו, וזה רק חלק ממה, ממכלול של בית המלך. יש את הבית של שלמה, יש את הבית של בת פרעה. כלומר, פשטי הפסוקים מראים שזה בדיוק הפוך. בית השם הוא חלק ממה, מהקומפלקס, שכולל גם את הבניינים המפוארים הנוספים. והטענה שלו, אם כן, הייתה כמו שאמרנו, שחנוכת המקדש קודם כל הייתה רק לאחר 20 שנה, ושלמה עיכב את חנוכת בית השם עד השלמת בית המלך. למה? כי שלמה לא תופס את בית השם כדבר מנותק. הוא לא תופס למעשה את המלכות שלו כדבר מנותק. או כמו שכתוב בדברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. בואו נשים לב לדבר מאוד מעניין, שפה עצרנו אני חושב פחות או יותר. בואו נשים לב מה שהוא מביא דבר מאוד מעניין. מה המרחק בין בית השם לבית המלך? זה מזכיר לי כשהייתי הייתי פעם לפני המון שנים בשבת בבני ברק, עוד כשהיה מותר, והלכתי בשבת אחר צהריים לישיבת פונוביץ'. זה היה עוד בזמן שהרב שח, דרך אגב, היום היה היורצייט של הרב שח, אני חושב. כן? הערב זה היורצייט של החזון איש, והיום שעבר, נדמה לי שזה היה היורצייט של הרב שח. אז זכר צדיקים לברכה. והיה, הרב שח היה כבר אז מאוד מבוגר, והעיסו לו מין מעבר מהבית שלו לישיבה, שהוא לא יצטרך לעלות במדרגות או זה, כן? אז הוא היה לו מין, כלומר היה את הבית שלו, שהיה ממש לא רחוק מהישיבה, והיה את הישיבה, והיה איזושהי זיקה שנוצרת בין ביתו הפרטי לבין הישיבה. מעין זה, צריך לבחון בצורה מעניינת מה קורה כאן מה קורה כאן בבית השם ובבית המלך. ומה שהוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, שימו לב, שאומנם המיקום של קריית המלכות לא מפורש, אבל ניתן ללמוד מכמה וכמה כתובים, שער המוריה ובית המקדש קודם כל גבוהים מבית המלך. כלומר, עכשיו אתם יודעים, שכל מי שיסתכל על בית המקדש כפי שהוא היום, כן? לא יוכל, או להר הבית כפי שהוא היום, זה לא מה שהיה בבית ראשון. בבית ראשון, הר הבית היה הרבה יותר הררי, נקרא לזה ככה, ולא שטוח, כן? כך היה ודאי בבית ראשון, כך היה גם בתחילת בית שני, למעשה עד ימי הורדוס. הורדוס, שרצה לבנות בית ענק, כן, בית מקדש ענק, הוא בעצם שינה לגמרי את הר הבית. הוא מילא את הר הבית, כן? זה דברים ידועים, נכון? אתם מכירים על הר הבית, איך היה נראה הר הבית? כן? כן או לא? ככה זה אומר כן?
אני לא בטוח שאני יודע, אז אולי אם אפשר, כאילו...
מה שעשה הורדוס, זה באמת שינה לגמרי את הר הבית. בוא נראה, אולי יש על זה משהו לראות, אם אנחנו כבר מול מחשב. טוב, אם כן, זה לגבי המידות של הר הבית. זאת אומרת שכשאנחנו מזהים, כשאנחנו חושבים על המושג הזה של בית המקדש, אז אין ספק שהוא לא ישר, או הר הבית, הוא לא ישר כמו שאנחנו רגילים היום, אלא הוא נמצא במציאות שיש בתוכו, יש בסופו של דבר, בראש ההר, יש איזושהי, כן, איזושהי פסגה, כן? כן, הנה, אתם רואים? יש לנו הר המוריה. אז מה, כשאנחנו חוזרים עכשיו לשאול כיצד נראה בית השם, אז אנחנו יכולים לראות בפסוקים שכמה וכמה ראיות שהר המוריה ובית המקדש הם גבוהים מבית המלך. למשל, יש לנו פסוק במלכים ב' י' א', שם מדובר על רחבעם, אם אני לא טועה. ויורידו את המלך מבית השם, או סליחה, זה מלכים ב', מלכים ב' י' א'. מלכים ב' י' א', אנחנו מדברים כבר על תקופת עתליה, ואחר מכן... המלך יואש, ויורידו את המלך מבית השם, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך. אנחנו רואים שכשיוצאים מבית השם לבית המלך, אנחנו נמצאים בתהליך של ירידה, או להפך, ויעלו מבית המלך בית השם, וישבו בפתח שער השם החדש. אז הכתובים האלה מעידים שבית המלך הוא גבוה כמובן ממה? מבית השם גבוה מבית המלך. אנחנו יודעים שגם כן בית המלך הוא גבוה מעיר דוד, כן? למשל כתוב שבת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. ואת בת פרעה אלה שלמה מאיר דוד לבית אשר בנה לה. מזה מסתבר שאם אנחנו מדברים שבית המלך נמצא על הגבעה המזרחית של העיר, כן? בין, כלומר, בואו תזכרו איך אנחנו מכירים היום. אנחנו מכירים את הכותל המערבי, כן? ויש את הצד היותר, הצד המערבי הוא מהכותל של בית המקדש, לכיוון המערבי, לכיוון הרובע היהודי. אבל מתברר שבית המלך נמצא על הגבעה המזרחית של העיר, בין בית השם, בין הר המוריה ובית השם שעליו, כן? לבין עיר דוד שנמצאת למטה יותר. כן? וזה גם מסתדר עם מה שכתוב אצל יחזקאל. ויאמר אליי בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגליי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם ופגרי מלכיהם במותם, ותיתם סיפם את סיפי ומזוזת סיפם, זה הכוונה הסף, הכניסה לבית, על הסף שלי, כלומר סיפם זה הכניסה של בית המלך, וסיפי זה הכניסה של בית המקדש, ומזוזתם, שוב הכניסה, אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, ותימאו את שם קודשי בתואבותיהם אשר עשו, ואכל אותם באפי, עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. יש כאן אם כן תיאור מאוד מאוד מעניין, של הקרבה של בית המלך, לקרבה של מה? של בית השם, וממילא כמו שדיברנו כבר בכל השיעורים השנה, על הסיכוי שיש בזה, של קשר, כמו אותו קשר בין בית השם לבית המלך, שדיברנו עליו, על החזון הזה של שלמה, כמו התיאור שהבאתי לכם מישיבת פונוביץ' של איזה שביל שמחבר מהבית של הרב שח לבית, לישיבה, ומצד שני, הסיכון הגדול כמובן, שאם מחללים את בית המקדש, אם הופכים את הכל, אם המלכות לא מתנהג כמו שצריך, הרי שזה פוגע אפילו בבית השם. ולכן יש כאן אם כן מציאות, מבנה מדורג שמשתקף גם במציאות הגיאוגרפית, כלומר, יש את העיר עדיין באותה תקופה היא בעיקר עיר דוד, ולא מה שאנחנו מכירים מתקופת חזקיהו והלאה, שהיא מתרחבת מאוד לכיוון מערב, אלא העיר נמצאת בצד הדרומי-מזרחי, היא נמצאת למטה, ובית המלך למעשה נמצא בתווך, בין העיר ובין בית המקדש. זה גם מבטא מציאות טופוגרפית. בית השם הוא הכי גבוה, עיר דוד זה המקום הכי נמוך, ובית המלך נמצא במקום באמצע. דרך אגב, מופיע כאן ששלמה בנה את המילו. יש אומרים שהמילו זה איזשהו מקום שבא מין מילוי בסופו של דבר, כדי שיהיה מעבר מבית המלך, שכולל גם כן מתברר אולי לכיוון עיר דוד את בית של בת פרעה, ולאחר מכן את בית המלך. כל זה, ואז צריך ליישר לפעמים איזה משהו, למלא את זה המילו, כדי לחבר בסופו של דבר איזה רצף בין העיר לבין בית השם. כן. אגב, אם יש למישהו שאלה, נשמח לשמוע. כן? טוב. אז נמשיך הלאה. אנחנו כן רואים כיצד זוהי החשיבות, זוהי ההתנהגות שצריכה להיות מלך. מלך יש לו כיסא ממלכתו, והוא מחובר לקדוש ברוך הוא, כותב את משנה התורה, הוא קורא אותה כל חייו, והוא ממילא חייב להיות מחובר גם כן לבית השם. וכמו שאנחנו דיברנו, עכשיו שימו לב עוד דבר מעניין. לא רק שמבנה בית המלך נמצאים בהקבלה לבית השם, אלא שיש הקבלה נוספת. שימו לב כיצד מסודר בית המלך. הוא בונה את ביתו 13 שנה. ומה זה ביתו? זה כלל. עכשיו אנחנו מגיעים לפרט. יש בית יער הלבנון, שזה בית שלא ברור לגמרי המטרה שלו, אבל בנוסף יש לנו את אולם העמודים, אולם על פניהם, אולם הכיסא, ביתו אשר יושב שם, ובית לבת פרעה. ועוד חצר גדולה. עכשיו, הכתובים באמת לא כל כך ברורים, ופה הרב לוי אומר שיש בעצם מהכתובים עולים שלוש אפשרויות. אחד, שיש אולם העמודים, כמו שאמרנו, אולם העמודים. בנוסף, אולם נוסף על פניו, לפניו. ובנוסף, אולם הכיסא. זה ברור שיש פה שלושה חלקים, ואולי אפשר להגיד לפי הצעה אחת, ששלושת החלקים האלה נמצאים בתוך בית יער הלבנון. כלומר, שוב, בתוך ביתו יש בית יער הלבנון שכולל שלושה אולמות, ועוד ביתו שישב שם. וזה הכל נקרא בסופו של דבר שייך לאיזה משהו כולל של הבית. זאת אופציה. כן, סליחה?
מה עם בת פרעה?
ובנוסף, כמובן, ובנוסף, בית לבת פרעה. אפשר להגיד, הכל, כל, כל, הכל נחשב הארמון של שלמה, הקומפלקס של שלמה, כן? זה אולי מזכיר לנו, ואולי לא באופן מפתיע, את שושן הבירה. אתם יודעים, אנחנו לא מכירים את המילה בירה בבית ראשון. המילה בירה לא הייתה שימושית, אם תסתכלו בספר מלכים, לא תמצאו את המילה בירה. אבל בבית שני מאוד שימושית המילה בירה, אנחנו מוצאים בדברי הימים שכשדוד מתאר את בית המקדש, את ירושלים ומקום המקדש, הוא קורא לזה בירה. שוב, זה לא לשונו של דוד, אלא זה לשונו של דברי הימים. וכשאנחנו קוראים את ספר, את מגילת אסתר, אנחנו רואים שיש שני מושגים שאבן עזרא כבר מתייחס אליהם, ולא תמיד שמים לב אליהם, שיש שושן, והעיר שושן, העיר שושן צהלה ושמחה, העיר שושן נבוכה, כן? אבל יש גם מושג אחר, מה זה? שושן ה... מה אתם אומרים? איזה שושן?
הוא אומר בירה.
מי שקרא שושן הבירה?
זה היה גלעד.
לי גלעד. יפה מאוד. עכשיו, כשאנחנו רגילים, אנחנו רגילים היום במובן, בשימוש המודרני, שבירה למעשה זה עיר. זה מה שנקרא capital city, כן? עיר הבירה, כן? העיר הראשית. אבל בלשון התנ"ך, בירה זה לא עיר. בירה זה למעשה ארמון או קומפלקס של ארמון וכל המבנים שלו, שהוא צמוד לעיר, והקומפלקס הזה הוא היכל המלכות. ולכן זה לא רחוק ממה שאנחנו קוראים היום עיר הבירה. כלומר, העיר שבה נמצאת הבירה למעשה, זה בעצם המשמעות שהייתה אז. היום עיר הבירה זה נגיד ירושלים היא בירתנו הנצחית. כן? ככה היא, אם נגיד נשמע את נשיאנו רובי, או את ראש ממשלתנו ביבי, כן, ידברו על ירושלים, יגידו שירושלים בירתנו הנצחית והמאוחדת וכו'. בדרך כלל אומרים את זה במיוחד כאשר רוצים למסור חלקים של ארץ ישראל, אז נוהגים להגיד, להדגיש שבירתנו היא עדיין מאוחדת. אבל, בכלל, הלשון מאוחד ואיחוד, אתם יודעים, זה תמיד בדרך כלל כשיש פילוג. יש את הקיבוץ המאוחד, ויש גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, וכולי, בדרך כלל כשהם איחוד ומאוחד, הכוונה כנגד מישהו אחר. נחזור לענייננו. כאשר מסתכלים במגילת אסתר, אנחנו רואים שמרדכי יושב בשושן הבירה. הוא לא יושב בשער של העיר. אם מרדכי הוא בשושן הבירה, הכוונה היא שיש לו תפקיד שם, ולכן לא פלא שאומרים שהוא היה שם באיזשהו תפקיד מנהלתי, כאילו פקידותי חשוב, שופט וכולי, כן? כלומר, המושג בירה זה מושג שהוא כולל את ארמון, ארמון זה כולל קומפלקס גדול. בוא נשווה את זה קצת למקומנו פה באזור. מי שיסע לעיר הסמוכה להר ברכה, אריאל, יראה שיש שם אוניברסיטת, אוניברסיטת אריאל, כן? בעצם אוניברסיטת אריאל זה לא מבנה אחד, זה קומפלקס של מבנים, יש חדרי כיתות, שיעורים, זה, כאילו, מעבדות, ספריות וכו'.
קמפוס.
מה?
קמפוס.
בדיוק, ומחולק לקמפוסים, גם זה עצמו מחולק לקמפוסים, אפילו יש קמפוס עליון, קמפוס תחתון, כן? כל זה בסופו של דבר, אפשר לקרוא לזה במושגים של התנ"ך, אפשר לקרוא לזה, בירה. כלומר, איזשהו ארמון, אם אנחנו בפרשת השבוע, הלך לך, אז אברהם אבינו ראה בירה דולקת, כן? לציץ עליו בעל הבירה, בירה דולקת, הכוונה היא, הוא ראה ארמון, ארמון, והארמון שהוא זה חייר יכול להיות מבנה אחד, יכול להיות מבנה עם חלקים גדולים וחשובים. זה למעשה כשאנחנו חוזרים כאן לתיאור של ביתו, בנה שלמה, ביתו זה כולל את כל הקומפלקס שכולל בית יער הלבנון, ביתו אשר ישב שם, ובית יעשה לבת פרעה, כל זה לוקח, וחצר גדולה שמקיפה את הכל וכולי וכולי. אבל כמו שאנחנו אומרים, בתוך הקומפלקס הזה, השאלה איך בדיוק הוא היה מחולק, אופציה אחת, כמו שאמרנו, זה שהוא היה מחולק, שבית יער הלבנון עצמו היה מחולק לשלושה עולמות. אופציה שנייה, זה שבית יער הלבנון זה מבנה אחד, ושלושת האולמות הם מכלול אחד בפני עצמו. ואופציה שלישית, שארבעת המבנים למעשה כל אחד בפני עצמו. כן? ויש פשוט חסר גדולה שמקיפה את הכל. לא כל כך חשוב, אבל מה שחשוב לענייננו זה ההקבלה בין מבנה השם לבית המקדש. שימו לב שיש לנו שלושה אולמות, כן? יש אולם העמודים, האולם שלפניו ואולם המשפט. בין אם זה חלק מבית יער הלבנון, בין אם לא, זה מאוד דומה לבית המקדש, כן? שימו לב, איך בנוי בית המקדש? יש את ההיכל, כן? ויש אולם לפני ההיכל, מה שלא היה במשכן, כן? אולם שנמצא לפניו, שבחזיתו עמודים, כן? ושני המבנים נמצאים בתוך מה? חצר גדולה. עכשיו, יש לנו גם כן אולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט, זה מאוד דומה לחלק הפנימי ביותר. המקום החשוב ביותר של בית המלך זה אולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט. ואיפה יושב הקדוש ברוך הוא? כפי שישעיהו מתאר, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, כן? או בתהילים, ישבת על הכיסא שופט צדק. בעצם אולם המשפט מאוד מקביל במקום שלו וגם בעניין שלו, כן? לדביר, כלומר לקודש הקודשים. כלומר, אם אנחנו לוקחים את בית המקדש, יוצא אם כן, שיש הקבלה למעשה בין המבנה של בית השם, שיש בו קודש הקודשים, היכל ואולם, לבין שלושת האולמות. יש אולם העמודים והאולם שעל פניו, זה בעצם ההיכל והאולם, והאולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט, הוא למעשה מקביל לקודש הקודשים. זאת אומרת, לא רק שיש קרבה בין בית המקדש לבין בית המלך מבחינה פיזית, אלא יש גם כן הקבלה אפילו בצורת המבנה של הבית של המלך מול בית השם. וממילא הקבלה הזאת בעצם מראה שמלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה, שבעצם מלך בשר ודם הוא צריך להידמות למה? לקדוש ברוך הוא, ושהמלך פה מייצג בעצם במידה רבה את מה? את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה מוביל? זה מוביל לסיכוי או לסיכון? שוב אותו דבר. זה יכול להביא לקרבת אלוקים גדולה, ליראת שמיים, לראות את המלך כיושב על כיסא השם, כמו שהרמב״ם כותב, כמלך, כליבם של ישראל, ומכוון את ליבו בדיוק כשהוא יושב בכיסא המשפט לקודש הקודשים, כן? ואת עצמו הוא רואה כמלכותה שלטה למיגר מכלום, ככלי שרת לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. וחלילה זה יכול לגרום למצב הפוך, כן? במצב קלוקל, כמו שתיאר יחזקאל, המלך מטמא את בית המקדש, כן? יש בזה, הנה ממש בלשוננו, יש בה סיכוי גדול, אבל בה במידה תמון בה גם, כן, סיכון עצום. דיברנו, אם כן, על המבנה, על הסיכוי ועל הסיכון שיש בבית השם, בצמידות הזאת, כן? עכשיו, יש כן בזה סיכוי גדול, כמו שאמרנו, ויש בזה גם כן סיכון עצום, שהמלך יראה עצמו בצד הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? ואנחנו רוצים למשל תופעה כזאת של שימוש בהוצאות בית השם לריצוי מלאכים זרים, רחבעם, כשבא שישק, אז הוא נותן את הוצאות בית השם, עשה במלחמה שלו עם באשה, חזקיהו עם בוס של סנחריב. זה מעשים אלה מבטאים את התחושה של המלך, כי למעשה הוא מושל בהוצאות בית המקדש, וזה בעצם יכול, שוב, אנחנו מוצאים לפעמים גם כן שאחז ממש הוא בונה עוד הזרה צמוד להיכל, כן? ולפעמים זה מתפרש כאיזשהו עניין של גבהות של המלך כמלך. דבר בולט בזה, זה אצל עוזיהו המלך, שהוא מחליט, כחזקתו גבה ליבו, והוא מחליט שהוא לא רק מלך, אלא הוא גם רוצה להיות כהן גדול, והולך להקטיר, וכתוצאה מזה הוא מנוגע בנגע צרה. כן? אז זהו בסופו של דבר, אמרנו הסיכוי והסיכון שיש אצל בניית בית המקדש. זהו הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, וזהו גם כן הסיכון שיש בתוך הסיפור הזה. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? שמעתי מישהו אומר. אם לא, אז אנחנו נמשיך. ותשלם המלאכה, שלמה בונה את בית המקדש, בונה את ביתו, בונה את הכלים במהלך הזה. אנחנו מגיעים בסופו של דבר לשלמה מקהיל את זקני ישראל, את כל ראשי המלכות. אני רוצה להגיד פה עוד נקודה, אבל מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. במאמר, הזכרתי את זה כבר, באיזושהי עבודה שכתב הרב אלקנה שרלו. נראה לי שהוא אחיין של הרב שרלו. אז הוא דן בנקודה מאוד מאוד מעניינת בעבודה שהוא כתב על התרבות החומרית והמרחב התרבותי של ממלכת שלמה. ופה עולה שאלה מאוד מאוד מעניינת שאני רוצה להזכיר אותה כאן שוב באותו הקשר. ראינו שמי בונה את בית המקדש?
העבדים, העם.
כן. בונים את זה בפועל הצורים, כן? מאוד משולבים בזה. עכשיו יש פה נקודה מאוד מעניינת שהוא מתייחס אליה. כן? לגבי איך נבנה בית המקדש. כן? יש פה טענה מאוד מאוד מעניינת. האם בית המקדש, כשאנחנו חושבים עליו, האם הוא דומה למקדשים אחרים? כלומר, אנחנו היום, בעולם שלנו, אנחנו לא מכירים כמעט מקדשים. אתם מכירים מקדשים? חוץ מבית המקדש? אז אפשר להגיד, מכירים את כיפת הסלע, את מה שיש שם, את... איך זה נקרא? שזה בעצם לא מסגד, אלא בעצם מקום תפילה.
יש ביוון.
מה? לא שמעתי.
אל-אקצא.
כן. אז שם יש לנו... איזה עוד מקדשים אתם מכירים? זה משהו חדש יחסית. יחסית, כן? אתם מכירים מקדשים? הייתם פעם באיזשהו מקדש?
פרטנון.
ב?
הפרטנון, גלעד אומר.
איפה זה?
ביוון.
אז יש לנו בדיוק, יש לנו כל מיני מקדשים יווניים שאנחנו אולי מכירים וכו'. לא מכירים אותם לעומק, אנחנו לא יודעים, אנחנו מכירים מבנה חיצוני כזה, אולי כמו בגבעת הקפיטול, שבנוי בסגנון כזה, אולי מי שהיה פעם אצל הבאים בחיפה, יכול לראות, יש להם איזה סוג מסוים של, של מקדש, שבנוי בסגנון יווני. והשאלה המעניינת היא, ולכן כשאנחנו מתארים את בית המקדש, כמו לפני כן את המשכן, אנחנו מתארים אותו כמשהו ששונה לגמרי ממה, מכל דבר אחר, איזשהו משהו יהודי אותנטי, נקרא לזה ככה. אבל האם באמת המקדש, אין בו מאפיינים, אולי, ואולי במיוחד בית המקדש שבונה שלמה, שיש בו גם מאפיינים כאלה ואחרים, שבאו מאופנות מקובלות. הרי זה לא שלילי שכשאתה בונה היום בית, אז אתה משתמש גם כן באמצעים ארכיטקטוניים ובאמצעים כאלה ואחרים, כן? למה שמקובל בעולם, כן? ואם אתה בונה בית יפה, אולי אתה תבנה אותו גם כן לפי טכניקות כאלה ואחרות שקשורות. האם אנחנו מדברים רק על משהו טכני, או שאולי אנחנו מדברים גם כן על דברים מעבר לכך, כן? אז הוא אומר, המקדש עצמו, כמו שאמרנו, יש בו דבר מאוד מאוד ייחודי, והוא במאמר הזה עצמו דן בחלק הקודם, שהמקדש היא יצירה ישראלית ייחודית. ראינו עכשיו גם כן את הקשר בין בית השם לבית המלך כמשהו מאוד מאוד ייחודי. אבל הרי בוני המקדש היו צורים. הם הכינו את חומרי הגלם, כן? הכינו את העצים ואת האבנים. לא רק זה, ופה אנחנו מגיעים בפסוק זין לפסוק מאוד מאוד מעניין. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מצור. שוב, זה לא אותו חירם. חירם הראשון הוא מלך צור. הוא גוי. פה אנחנו מדברים על בן איש אלמנה וממתן נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדת. אנחנו מדברים פה על מישהו מעם ישראל. הוא ממתן נפתלי, אלא ש... יש לו זיקה כזאת או אחרת למה? זאת אומרת, מי שמתכנן את כלי הנחושת, ואולי דברים נוספים, וממלא, בדומה לבצלל, חוכמה, תבונה ודעת, זה מישהו שלמד את הטכניקות שלו איפה?
טוב.
הוא למד אותם בצור. וכך למשל אומר, אחד מחוקרי, אחד הארכיאולוגים הידועים, נחמן אביגד, שחפר בירושלים, ולא רק בירושלים, הוא אומר, אנחנו, בני ישראל, לא הייתה מסורת של בניית מקדשים מונומנטליים, כלומר, מקדשים גדולים, ולא מסורת של אומנות איתורית. וכששלמה בונה את בית המקדש, הוא טוען, אין להניח ששלמה המציא את הגלגל מחדש. הרי הוא לוקח חומרים, אנשי בנייה מארץ מפותחת יותר, היא פיניקיה, זה הצורים, יש לשער, הוא אומר, שהאומנים הפיניקים לא היו רק עושים, אלא מתכננים. כשם שהביאו איתם את המוטיבים הקישוטים הפוניקים, כגון קרובים, תימורות וכו'. שוב, יש לנו קרובים בתוך המקדש, אבל יש לנו אולי תיאורים של דברים נוספים, קרובים נוספים וכל מיני דברים. ואז הוא אומר, כן, יש להניח שהצורה הארכיטקטונית של הבית כולו, היה קרוב לקונספציה המקובלת אליהם, תוך שינויים שנובעים מדרכי הפולחן הישראלי. והוא טוען שכשמשווים את בית המקדש, את התיאור של בית המקדש של שלמה בתנ"ך, לבין מקדשים כנעניים, כמו מקדש שהתגלה בתל תעיינת בסוריה. אתם ודאי שמעתם על המקדש הזה, נכון? גם אני לא שמעתי עליו לפני המאמר הזה. כל המקרה, הקדש הזה אמנם מאוחר לימי שלמה, כן? אבל יש שם דגם ארכיטקטוני, או בחצור, שגם שם מצאו שרידים של מקדש, מצאו שם באופן מעניין קומפלקס שבנוי משלושה חלקים. אולם, אחד, דביר, ובפתח, שני עמודים, כן? דבר נוסף שאנחנו יכולים להשוות, זה שאנחנו רואים שהבנייה פה משולבת בעץ ואבן, כן? אנחנו מוצאים גם כן שהמקדש בנוי על איזשהו רמפה, משהו מוגבה יותר ממקומו. אנחנו מוצאים צורת מסגרות אחת בתוך ראותה, חלונות שקופים אטומים, ששם ומוטיבים קישוטיים, וסמיכות אפילו המקדש לארמון המלך, שאפילו זה הוא טוען שנמצא, והוא אומר שאולי אפילו המילה היכל זה שאול מהקדים. אז אם כן, מה שטוען אביגד, זה שאין ספק שוודאי מבחינה חיצונית, בית המקדש פה נבנה עם השפעות לא מעטות כנעניות. יתר על כן, הוא טוען ששמות החודשים הפיניקים מתייחסים למקדש. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו שהשמות בתנך הם שמות ליציאת מצרים, חודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי וכו' וכו' וכו'. אבל בפרקי המקדש דווקא מופיעים שלושה חודשים, ירח בול, ירח היתני וירח זיו. ואנחנו אמרנו שאלו שמות שמעידים על חקלאות, ודוגמתה מצאנו בלוח גזר. והנה הוא אומר, או מביא פה, סליחה, הוא מביא פה מחוקר אחר, שמורוביץ, ששמות החודשים בפרשת המקדש הם שמות חודשים פיניקיים. השמות ירח בול, ירח היתני, מופיעים במספר כתובות פיניקיות, ואולי אפשר למצוא גם את הירח זיו. כן? אז זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואולי הנקודה הנוספת, זה שכדאי להתייחס אליה, זה הכיוון שאליו פונה המקדש, הדביר. איפה נמצא קודש הקודשים?
מערב.
מערב, כלומר, איך נכנסים לבית המקדש, מאיזה כיוון?
ממזרח.
ממזרח. כלומר, לא כמו שאנחנו חושבים היום במושגים שאתה בא מהכותל המערבי ואולי אתה תצליח להיכנס ל... ואתה בא משאר המוגרבים, כן? אתה... ומשם אתה עולה לתוך בית המקדש, כלומר, אתה בא מכיוון, אמנם דרום מערב, כן? אבל אתה בא מכיוון מערב לכיוון מזרח. תפיסה של בית המקדש הייתה מכיוון מזרח למערב, כן? המקדש בנוי בכל אופן, ודאי, ממזרח למערב, אולי המקדש גם כן יש את הכיוון משערי חולדה, מכיוון דרומי, אבל בגדול, המבנה של בית המקדש, כלומר, קודש הקודשים, הקודש והאולם, והחדר החצר, זה בא ממזרח ומערב. מה קורה במקדשים כנעניים? במקדשים הכנעניים שהוזכרו, הכיוונים הם דרום-צפון. ולמה? כי איפה יושב האל הכנעני, בעל? אתם יודעים איפה הוא יושב?
לא.
אתם לא יודעים איפה הוא יושב?
לא.
הוא יושב בירכתי צפון. דרך אגב, כיוון שהערב זה יום הולדתו של פרופסור יואל אליצור, יום הולדתו ה-71. עד 120 שנה. אז נגיד משהו שלמדתי אצלו לפני הרבה שנים, למדתי ממנו רבות, אבל זה אחד אנחנו מכירים כל מיני כיוונים, נכון? מזרח, מערב, צפון, דרום, ויש איזה שמות שונים. למשל, למזרח, למה קוראים מזרח?
שם השם זורחת.
יפה מאוד. אבל... לדרום זה נקרא הרבה פעמים בתנך תימן או ימין, כי ההסתכלות של האדם היא לכיוון מזרח, לכן זה נקרא קדמה,
נגבה.
אחורה. אבל כן, יש לנו נגבה גם כן, או ימה, המערב, בגלל הכיוון של הים. בשאלה המעניינת היא, מה משמעות השם צפון? כן? למה שיקראו לכיוון ה... למשל, איך אומרים צפון בערבית?
מול.
מה?
מול.
שמל, שמל, זה שמאל. כמו בפסוק שקראנו, אשר משמאל לדמשק, הכוונה היא מצפון. אבל מה משמעות השם המילה צפון? אז יש כאלה שרצו להגיד, זה הכיוון שהוא צפון מהשמש, כיוון שהשמש הולכת מזרח, דרום, מערב, והצד הצפוני, השמש לא, הסיבוב של השמש, או של כדור הארץ סביב השמש, כן? לא, השמש לא מופיע בכיוון הזה. אבל אז היו צריכים לקרוא לו צפון, ולא צפון. והטענה מעניינת שהוא העלה, סברה שהוא חושב שהיא הנכונה, זה שבעצם לכנענים היה הר מקודש, לפיניקים, או לא, היה הר מקודש שקראו לו צפון. זה היה הר הגבוה ביותר שנמצא, אני יודע, באזור הלבנון, והוא גבוה מאוד, וקראו לו צפון, והסיומת און היא מאוד מאפיינת הרים. כן, אנחנו גם מכירים את זה בעברית, יש חרמון, סטיון, סיריון, כן?
חרמון.
מה?
חרמון.
תי? לקיצור, זה סיומת שמאפיינת הרים, גם הרים, וממילא הכיוון, הטענה הייתה שכיוון צפון, הכוונה כיוון להר שקראו לו צפון, ועל שם זה קראו לזה, על שם כיוון הזה צפון. בכל אופן, הכנען, זה מאוד מתאים למקדשים הכנעניים, שהכיוון שלהם דרום צפון. כמו שאומר למשל החוקר שמואל יבין, הם, הכנענים, עולמים את המסורת הפיניקית של בעל היושב בירכתי צפון, וממילא קודש הקודשים שלהם להבדיל, הוא כלפי מושבו של הבעל, כן? וזה היה כשהם היו יושבים שם. הוא אומר שבארץ ישראל זה מכוון כלפי ערים נישאים בסביבה, ובמיוחד בעמק ישראל. אז ממילא זה מאוד ייחודי, שהמקדש שלנו איננו בכיוון של הכנען. כלומר, למרות שהפיניקים אולי תורמים לארכיטקטורה של בית המקדש, ולמרות שאפילו אולי החלקים הללו גם מקובלים אצלם, אבל הכיוון הוא ודאי שונה. עכשיו, יש מקדשים נוספים שהכיוון שלהם הוא מערב-מזרח. יש מקדשים כאלה. אבל אצלם תמיד הכניסה וכל המקדשים האלה היא הפוכה. היא הכניסה ממערב למזרח, לכיוון השמש. זה גם מאוד מובן. כיוון שהשמש כאל, ולכן פונים לכיוון השמש. עכשיו הוא שואל יבין, מה הביא את שלמה להפוך את הכיוון? התשובה הפשוטה, כפי שאנחנו ננסה להגיד אותה, שככה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, כן? אבל אפשר להגיד, גם אם זו התשובה הפשוטה, מה ההיגיון בזה? יבין רצה להגיד, הם באמת רצו לבנות את הדביר על אבן השתייה. לא היה מקום בצד מערב, לפתוח מערבה, אז לכן עשו את זה הפוך, ממזרח למערב. אבל כמו שהוא אומר, זה נשמע איזושהי צורך טכני, כן? אבל התשובה יותר פשוטה. הפנייה במקדש היא לאלוהי ישראל. היא לא תהיה לצפון, כי בצפון מי נמצא?
בעל.
בעל. היא לא תהיה למזרח, כי מי נמצא שם?
שמש.
נמצא שם אל השמש. ולכן דווקא זה הכי מתאים באמת
שהמקום
יהיה מקום שיהיה למערב. שוב, האם... כן, מה השאלה?
מה עם הדרום?
למה זה לא יהיה לדרום? זאת שאלה, לא יודע, אפשר, בוא נקח, נשאר לנו מערב ודרום, כן? נשאר לנו מערב ודרום. יכול להיות שבאופן כללי הייתה עדיפות לא לשים את המקדש בכיוון הבולט של הכנענים, שהיה כיוון צפון דרום. ואז מעדיפים לעשות כיוון מזרח ומערב, ואז השכינה היא במערב. שוב, אני לא קשה להגיד על זה סברות ממזה, אבל יש כאן שוב דבר מאוד מעניין שאני רוצה לציין בו להיום. בניגוד אולי לתחושה שבית המקדש נבנה כמשהו, אנחנו אומרים, הכל על טהרה של איזשהו משהו אותנטי יהודי, אנחנו רואים ששלמה, מתחילת מלכותו, יוצר זיקה עם הממלכות מסביב. עם מצרים, כן? עם חירם מלך צור. ואין ספק שיש זיקות הדדיות, שיש קשר, וזה יכול אפילו, לא בעיה להגיד שזה מתבטא, גם בצדדים חיצוניים של איך ייראה בית השם. אבל זה עדיין שומר, המקדש שומר על המהות הייחודית, שכמו שכתוב בנביא, כמו שכותב אצל שלמה עצמו, שביתו בעצם הולך להיות בתפילה לכל העמים, כן? כמו שכתוב בנביאים מאוחרים יותר, שזה יהיה, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים וכו'. כלומר, יש אם כן קשר אולי בין המקדש הישראלי לבין מקדשים מתרבויות אחרות, בדגש לתרבות הפכננית הפניקית מבחינה חיצונית, כן? אבל בסופו של דבר, היסוד הרוחני הוא זה שבסופו של דבר משפיע, והוא הדומיננטי של שלמה. ואין לו בעיה להיות בקשר עם חירם, עד רבה מתוך תחושה אולי שאפשר לרומם אותם ולהשפיע עליהם בסופו של דבר לכיוון הזה. זהו הסיכוי, וחלילה גם כן זה הסיכון. אז נעצור כאן לשיעור הזה, נמשיך פעם הבאה בעצם, מה קורה בסופו של דבר במידה רבה בחלק היותר שני של מגדל שלמה. אז כל טוב רבותיי, יישר כוח.